ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו כאן איתכם עם הגאון הגדול, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, כבוד ראש אבות בתי הדין, הרב ברוך שרגא, רבה של הגבעה הצרפתית. כבוד הרב איתנו כאן בתוכנית חשובה, ברוך שאמר, שאלות ותשובות בהלכה, ואנחנו כאן איתכם בעזרת השם כל יום שני בשעה 6 עם דברי תורתו, תשובותיו המחכימות של כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו. שלום כבוד הרב.
שלום, ברכה וטובה.
אנחנו נתחיל עם השאלות הראשונות, השאלות שאנחנו מקבלים ממאזינים. יש לנו כאן שאלה, כבוד הרב, מיהודי שאומר שאח שלו צריך להגיע השבוע לארץ, הוא מגיע מארצות הברית, הוא ביקש לדעת דעת ההלכה, האם הוא יכול לספור עם הציבור בארץ ישראל, או שעליו להנתין עד שעברו 24 שעות משעה שהוא בירך בארצות הברית.
הכוונה מתכוון ודאי על ספירת העומר.
כן.
בשאלה זו דנו הפוסקים, מה נקרא יום חדש לעניין ספירת העומר? האם זה מתחיל עם שקיעת החמה באותו מקום שהוא נמצא, או שצריך להיות מעט לעט של 24 שעות משעה שהתחיל היום הקודם שספר בו? יש רצו להביא ראיה מהירושלמי שהיום נחשב לפי השקיעה. הראיה היא, שם מובא בירושלמי, כי בזמן פטירתו של רבנו הקדוש, שחיבר המשניות, נעשו מעשי ניסים. באותו יום שהוא נפטר, זה היה ערב שבת, וכמו רבנו הקדוש, שהיה נשמתו של יעקב אבינו עליו השלום, נכנסו כל העיירות להספיל אותו. עשו לו 18 מעמדות, מושבות, והורידו אותו לבית שערים. למה הוא קברו אותו בית שערים? אז כיוון שהיה הרבה מספדים ומעמדות וקהל עצום באו בכל העיירות לכבודו, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? העריך להם את היום שהשמש היא לא שקעה בעונתה, עד שגמרו את כל ההספדים וגמרו את כל החלונות שצריך לעשות, כל אחד הספיק להגיע לבית, להכין לו צורכי שבת, להכין את החמה, להכין לצורכי שבת, ואחר כך ראו ששקעה החמה ברקיע. אז כולם שמחו, אמרו ברוך השם, הספקנו לעשות את הכל, הספקנו להכין צורכי שבת, אבל תקף אחרי זה, פתאום כל אחד שלו תרנגול, כל התרנגול התחילו לקרוא, כל התרנגולים שנותן לסחבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה. אז הבינו שעכשיו זה ממש לפני חצות, והם חיללו את השבת בינתיים. אז התחילו להסתער, אמרו מה חס ושלום, שמחיללנו את השבת. יצא בת קול ואמרה, כל מי שלא יתעצל בהספדו של רבינו הקדוש, מבוסר לחיי העולם הבא. אז משמע מזה, שהיום תלוי בשקיעת החמה, ולא בחשבון של 24 שעות. לכן גם במקרה הזה, זה שרוצה לבוא מחוץ לארץ, שמגיע לירושלים, שקעה החמה בירושלים, אפילו שזה לפני 24 שעות, ממה שהוא בארצות הברית, יש לזה דין של לילה, ויכול לספור עם הציבור. ראיה נוספת לזה, מפרקי דרבי אליעזר, ידוע כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שיהושע העמיד את השמש בגבעון, זה היה בערב שבת, כמו שכתוב, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. יהושע ראה בצרתן של עם ישראל, שלא יחללו את השבת, העמיד להם את השמש. אז זה משמע שהדבר תלוי בשקיעת החמה, ולא מתחשבים במעט לעת. כך כותב ארי מיגס, מי שהלך בשבת מטבריה לציפורי, מקבל שבת ומוציא אותו לפי המקום שהוא נמצא שם. אפילו שיש ביניהם שינוי, כך גמרא עומד במסכת שבת, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה וממוציאי שבת בציפורי. משמע מזה שהולכים לפי השקיעה שנראית במקום שהוא נמצא, ולא לפי מעת לעת. לכן, אדם שבא מחוץ לארץ לישראל, מלוס אנג'לס, מארצות הברית, הוא יכול לספור ספירת העומר בארץ ישראל, אפילו שלא עברו 24 שעות משעה שספר בארצות הברית. אבל הבעיה יותר מי שטס על פני כדור הארץ ועבר את קו התאריך הבינלאומי, כגון אדם שנוסע מאוסטרליה לארצות הברית, שם מעוזר התאריך יום שלם. לכן אדם שהיה באוסטרליה ספר דוגמה היום 20 יום לעומר, הגיע לארצות הברית, שם יספרו היום 20 יום לעומר. אז איך יספור באותו הלילה? אם יסבור הרי 20, כבר סבר את זה אתמול באוסטרליה. ואם יסבור היום 21 יום, אלו בארצות הברית, כולם סופרים 20 יום. ואם יסבור היום 20 יום, ואחר כך יגיד 21 יום, יש מבואר בשוד אבני נזר, בשוד דבר אברהם, ועוד פוסקים, שאי אפשר לספור שני ימים מספק. כמה שהוא לא יודע באיזה יום הוא עומד, זה לא נחשב ספירה. לכן כתבו הפוסקים, אם נוסף לו יום אחד, יספור עוד הפעם בארצות הברית את היום שספר אתמול בלי ברכה כמנהג המקום, ושאר הימים ימשיך לספור בברכה. אבל פשוט דברי מנחם כתב, שיספור בברכה את שתי הספירות. ויגיד, היום כך וכך לחשבון מזרח העולם, והיום כך וכך למערב העולם. לפי זה, אם יחזור למקומו באמצע ימי הספירה, יכול למשוך, יכול להמשיך ולספור כרגיל. פשוט בית אבי כתב, שלעניין ספירה תמיד צריך לספור לפי החשבון שלו. אפילו שלעניין שבת זה לא כך, וזה תרתי דסתרי, אבל ספירת העומר מוטלת על כל יחיד ויחיד, ולא קשור לפי המקום. אבל מי שמפסיד רק לילה אחד, יספור ביום בלי ברכה, וימנה את שאר הימים בברכה. לכן להלכה, אדם שהגיע מארצות הברית לישראל, אין לו אלא מקומו ושעתו, ויספור בארץ ישראל כמו אנשי ישראל, אפילו שלא עברו 24 שעות מחוץ לארץ. הוא הדין, אדם שנוסע מארץ ישראל לארצות הברית, שבארץ ישראל כבר לילה, ובארצות הברית עדיין יום, הוא לא רשאי לספור שם מבעוד יום, אלא ימתין עד שיש שם לילה ויספור כאנשי המקום.
תודה רבה כבוד הרב על התשובה המחכימה לשאלה של המאזין שאח שלו מגיע לארץ מארצות הברית. עכשיו אנחנו נפנה לשאלה נוספת ברשות כבוד הרב, שאלה מאוד מעניינת, אולי הרבה יגלו בזה עניין. שואל מאזין, חמי גר במושב ומדי פעם הוא משתמש בפירות ובירקות שהוא כותף מהגינה שלו בלי לעשר אותם. השאלה היא כבוד הרב, האם צריך להכשיר את הכלים האלה שהיו בהם הפירות, כבוד הרב?
כידוע, כל כלי שבשלו בו דבר שאסור באכילה, אסור להשתמש בו עד שיכילו אותו בהגעלה או ליבון, כמו כל אחד כפי דינו. ואם שכח ובשל בו, אם הכלי היה בין יומו, כלומר בתוך 24 שעות מזמן שבשלו בו את האיסור, אז התבשיל נאסר באכילה. אבל אם התבשיל, הכלי לא היה בין יומו, עברו כבר 24 שעות מזמן שבשלו בו את האיסור, התבשיל מותר באכילה, למה זה נקרא שהוא נותן טעם לפגם. אבל גם כלי שאינו בין יומו, אסור להשתמש בו בלי להכשיר אותו. כי גזור רבותינו שמי יבוא להשתמש בכלי שהוא בין יומו. לכן למעשה, כלי שבשלו בו דבר איסור, אפילו אם עברו 24 שעות בזמן שבשלו בו את האיסור, צריך להכשיר אותו כדין בהגעלה או בליבון, כל כלי כפי הכשרו. אבל כלים שבשלו בהם פירות שלא יפרישו מהם תרומות ועשרות, אף על פי שהפירות היו טבל ואסורים באכילה, יש תקנה לכלים בלי הגעלה ובלי שללבן אותם, על ידי שיפריש תרומות ומעשרות מפירות אחרים על הטעם שבלוע בכלים. וכמו שאפשר לתקן פירות טבל על ידי הפרשת תרומות ומעשרות, כך אפשר לתקן את הטעם שבלוע בכלי על ידי שיפרישו עליו תרומות ומעשרות. אז אם הוא יעשה ככה, לא יצטרכו להכשיר את הכלים בכלל. אבל התקנה הזו מועילה רק בכלי שהוא בין יומו, שאז הטעם נחשב כאוכל, אפשר להפריש עליו תרומות ומעשרות. אבל בכלי שהוא לא בין יומו, הטעם שבלוע בו פגום, הוא לא נחשב כאוכל. ממילא אי אפשר להפריש עליו תרומות ומעשרות, אז חייב במקרה הזה להכשיר אותו. כך דעת הרב אלישיב, עליו השלום, שכלי שבשלו בו טבל ועברו 24 שעות, אי אפשר לתקן אותו על ידי הפרשה, אלא צריך להגיע אותו כדינו. אמנם, הרב אוהל בחרב שלום כתב, שיש מקום לומר שכלי שבלע טבל והוא לא בין יומו, לא צריך הכשר בכלל. אפילו שבשאר איסורים צריך הכשר אפילו כלי שהוא בין יומו, שלא בין יומו, כי גז רואתו בין יומו, הוא אומר טבל, דכן שהוא לא בכלל הגזרה הזו. לגמה, כיוון שסיבת האיסור בטבל היא שצריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות. אבל כלי שהוא אינו בין יומו, אי אפשר להפריש ממנו תרומות ומעשרות, כיוון שהוא פגום. אז ממילא, פקע ממנו איסור טבל, ולא צריך הכשר בכלל. לכן לפי דעתו, כלים שאי אפשר להכשיר אותם, אפשר לסמוך על הסברה הזאת ולהטיל אותם בלי הכשר. לכן הלכה למעשה, כלים שבשלו בהם טבל, צריך להכשיר אותם כדין בהגעלה ובליבון, אבל לא ישתמשו בהם עד שיכשירו אותם. כלים שאי אפשר להכשירם, אם זה חרס שאין לו הכשר בהגעלה ובליבון, או פלסטיק שאם יגעילו אותם יכולים להתקלקל, אפשר להקל להשתמש בהם אחר 24 שעות בלי שום הכשר.
תודה רבה, באמת זה דבר מאוד חשוב מה שהרב הביא לנו עכשיו לגבי הכלים האלה. עכשיו אנחנו רוצים באמת שאלה מאוד גם אקטואלית, אני חושב, יש לנו כאן מאזין ששואל, הוא אומר, אנחנו עומדים להכניס ספר תורה לבית הכנסת המרכזי בעיר, ויש לנו קרובי משפחה שלא שומרים תורה ומצוות. כבוד הרב, האם מותר לתת להם לכתוב אות בספר התורה?
ידוע, אמרו רבותינו, כל ספר תורה שכתב אותו מומר, הספר תורה פסול. וידוע, המחלל שבת בפרסיה, דינו כמומר לכל התורה כולה, והוא פסול לכתיבת ספר תורה, ואפילו לכתוב אות אחד הוא פסול. ולא רק זה, גם מי שלא מניח תפילין בכל יום, הוא פסול לכתיבת ספר תורה. אפילו אם כתב אות אחד, הוא פוסל את כל הספר תורה. לכן צריך להיזהר שלא לתת למי שלא שומר תורה ומצוות, לכתוב בספר תורה אפילו אות אחד. יש מהרונים שהזהירו, לבטל את המנהג הזה שמזמינים כל מיני אנשים לכתוב אותיות בספר תורה, או יש מקומות שהם מוכרים את כתיבת האותיות בספר תורה ועושים הכנסות לצדקה וכדומה, פעמים קונים אותם אנשים שהם לא ירא שמיים והם באים לכתוב עוד בספר תורה, ואם הוא לא, אם הוא מחלל שבת או לא מניח תפילין, הוא פוסל את כל הספר תורה. לכן יש סופרים שהם כותבים את האותיות האחרונות בעצמם, משאירים איזה הפסק בגוף האות, איזה פירוד או משהו, ונותנים לאנשים לחבר את האות ולהשלים אותה. החיבור הזה הוא נחשב ככתיבה ממש, כמו שהוא מכשיר את האות, ופשוט שאסור לתת למחללי שבת להוסיף את האות לתא ולהשלים אותה. יש סופרים שנוהגים לכתוב את המסגרת של האותיות בעצמה, ומשאירים את תוך האותיות ריק, ונותנים לאורחים למלות אותם בדיו. זה יותר קל ממה שאמרנו מקודם, שמשאירים חלק מהאות, כיוון שזה, אין שיעור לעובש לאותיות, הכתב כשר גם בלי שימלאו את המסגרת. עד כיוון שהכתב כבר כשר, המילוי לא פוסל. אבל פה יש בעיה אחרת, החשש הוא שזה שבא מחלל השבת הזה למלות את האות, שמה הוא יכתוב גם על המסגרת עצמה. אז לדינו, כמו כתב פסול, שכתב על גבי כתב כשר, שבזה מחלוקת אם הוא כשר או פסול. לכן למעשה, צריך להיזהר גם בזה. לא לתת למחללי שבת למלות אפילו את המסגרת בדיו. אם רוצים לכבד את האורחים והקרובים בכתיבת האותיות, העצה הנכונה ביותר, שהסופר עצמו יכתוב את האותיות, יכבדו את האורחים להזיק את היד של הסופר בזמן הכתיבה, וימנו אותו שליח לכתוב את האות בשליחותם. אבל הכתיבה בפועל תהיה על ידי הסופר בלבד, שהוא כותב כדת וכדין, מקדש את הכתב לשם ספר תורה, כך יהיה ספר תורה כשר ללא חשש. אבל טוב שלא לומר להם, גם לפני הכתיבה שתופסים את היד של הסופר, שיקבלו על עצמם לחזור בתשובה, בזכות המצווה הזו יזכו להתעורר ברורי תשובה, וגדולה תשובה שמגיעה עד הקצה הכבוד.
שכוח הרב על התשובה לגבי כתיבת ספר תורה, ואנחנו עכשיו ברשות כבוד הרב פונים לעוד שאלה, אז קיבלנו כאן שאלה לכבוד הרב, האם מותר לתבוע חברת ביטוח לערכאות, כלומר לבתי משפט, שאינם דנים לפי דין תורה ומחייבים את הביטוח יותר ממה שמגיע על פי ההלכה?
כידוע על פי ההלכה שאסור לתבוע בערכאות שלא דנים כדיני תורתנו הקדושה, וכל אדם שהולך לדון בערכאות הרי הוא מרים יד בתורת משה. אבל לתבוע חברת ביטוח בערכאות דמי פיצויים שמשלמים החברת ביטוח, למשל על תאונה וכדומה, זה מותר. אפילו שהחברת ביטוח משלמת סכום גבוה יותר ממה שמגיע לו מבדין תורה, מותר לקבל מהם, כיוון שהמבוטח משלם להם כל חודש דמי ביטוח, ועל דעת זה חברת הביטוח התחייבה לשלם לו במקום חבלה וכדומה, לפי מה שהחליטו ערכאות. אז כיוון שהם מרצונם התחייבו על דעת זה, את מה שמשלמים, מה שקיבלו על עצמם יותר, יש לזה תוקף גם מדין תורה. אמנם אסור לדבר בערכאות, שהוא כתוב בשעון ארוך, אבל מחר שידוע שהחברות ביטוח הם לא באים לדין תורה, ואין שום אפשרות אחרת לתבע אותם בדין תורה, אז לא בגלל שהם מוכנים לבוא לדין תורה, אדם צריך להפסיד את ממונו ויוותר להם. כמה שהם לא רוצים, יש להם דין סרבן שמסרב לדין תורה, אז מותר לכתחילה לתבע אותם בערכאות. לא רק זה, או רופא שגרם נזק לחולה ברשלנותו, שרשאי החולה לתבוע את הרופא, שהרופא יש לו ביטוח, והוא מקבל את הפיצויים מדמי הביטוח. אמנם גם הרופא צריך לבוא לעיד עדות אמת, כדי שיקבל החולה את כל הפיצויים שמגיע לו. אף על פי שהביטוח נותן פיצויים גבוהים יותר ממה שמגיע לו על פי דין תורה, כיוון שהביטוח התחייב לכך, כמו שאמרנו בדיני תאונה, ויש לנו כלל, כל חיובי ממון שאי אפשר להוציא אותם אלא בערכאות, כגון כספי פיצויים בביטוח וכדומה, מותר ללכת לערכאות, לא רק שמותר ללכת, מצווה על כל מי שיודע עדות לחברו, להעיד שם כדי להציל ממון חברו. ויש בזה גם משום מצוות השבת אבידה, וגם מצוות כמילות החסדים, שאדם חייב להציל ממון חברו שלא יהיה נפסד.
תודה רבה, תשובה ברורה, כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו עכשיו רוצים לשאול את הרב שאלה שקיבלנו כרגע. יש לנו משרד למכירת דירות, והמזכיר גבה שקים מהלקוחות והניח אותם במגירה, ולפי ההוראות הוא חייב להניח אותם בכספת, והשקים נגנבו מהמגירה. כבוד הרב, האם הוא חייב לשלם תמורתם מאחר והוא שומר שכר?
כתוב בתורה, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונם מבית האיש, אם יבצע גנב ישלם שיניים. וידוע שיש לנו 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אחד מהם הוא כלל ופרט וכלל. אנחנו אומרים כל יום בוקר בתפילה, כלל ופרט וכלל, אי את הדן אלא כעין הפרט. והגמרא דרשה את הפסוק הזה בכלל ופרט ופרט. איך כתוב? כי ייתן איש אל רעהו. לא כתוב מה ייתן, זה כלל, כל מה שייתן. על כך התורה ממשיכה ואומרת, כסף או כלים, היא מפרטת, כסף או כלים, אבל לא דבר אחר, זה כלל ופרט. בסוף התורה מוסיפה, לשמור, לשמור, חזר וכלל, כלומר כל מה שייתן לו לשמור. אז כלל ופרט וכלל, אי את הדן, אלא כן הפרט. מה הפרט שהוא כסף וכלים, שהוא דבר שמטלטל, וגם הוא שווה ערך, גופו שווה ממון, אז בזה יש לו דין שומרים. לכן, כל דבר שהוא מטלטל בגופו ממון, למעט קרקעות שלא מטלטלים, ודברים שאין בגופה ממון, שאין בהם דיני השומרים, שהשומר פטור. וידוע, כסף שעליו דיברה התורה, שהיה בדיני שומרים, זה כסף שהיה מצוי בזמנם, שהיה שווה את הערך שלו. היה מטבעות כסף ממש, וכל ערך והמשקל שלו היה שווה את הכסף שלו. אבל למעט שטרות שאין גופם שווה את הכסף שכתוב עליהם, שאין עליהם דיני שמירה, שהשומר פטור. לכן צ'ק שכתוב עליו לדוגמה 10,000 שקל, גוף השק עצמו שווה רק כמה אגורות. אז פשוט שאין לו דיני שמירה, שאם השומר איבד אותם, הוא פטור. ככה משנה אומרת במסכת שבועות, אלו דברים שאין נשבעים עליהם, העבדים והקרקעות וההקדשות, אין בהם לא תשלום הכפל, לא תשלומי 4 ו-5, שומר חינם לא נשבע, ושומר שכר לא משלם. אז פה במקרה הזה, כיוון שהצ'קים אין גופה ממון, אפילו שהפקיד הוא מקבל שכר על העבודה שלו, ויש לו דין של שומר שכר, ושומר שכר היה וגנבה בעבידה, אבל פה כיוון שאין גופה ממון, הוא פטור מדיני השמירה בשטרות. רק השאלה, בשאלה הזאת, שהפקיד הזה הוא מעל בתפקידו. הוא היה לפי ההוראות, חייב להניח את הכל, את כל הצ'קים האלו בכספת. הוא השאיר אותם במגירה, זה פשיעה. השאלה, אם הפטור על שטרות שייך גם שהשומר פשע, או רק אם הוא שמר והיה שוגג או אנוס, יהיה פטור. הרמב״ם כותב, שנראה לו, שאם השומר פשע בקרקעות או בשטרות וכיוצא בהן, חייב לשלם. כי הרמב״ם מסביר, כל פשיעה, זה נקרא, יש לו דין מזיק. כמו אם אדם היה קורע את הצ'קים, פשוט שהוא היה חייב לשלם. מזיק, חייב לשלם בכל מקרה. אז לכן אדם שלא שמר כמו שצריך ופשע, אז הוא נקרא מזיק וחייב לשלם. הראב"ד חלק עליו. אמר יש הבדל בין פושע למזיק, שהפטור בשטרות הוא גם בפשיעה. אחרת, איך אמרו רבותינו ששומר חינם לא נשבע על שטרות? למה לא אמרו רבותינו שיצטרך לשבע שלא פשע? אלא ודאי שהוא פטור גם בפשיעה. מרן, משוחרר ערוך, הביא את ההלכה הזו בכמה מקומות, בהלכות הלוואה, כותב מרן, אם היה שומר שכר עליהם ונגנבו או עבדו, אפילו בפשיעה, פטור מלשלם. אבל מה, הוא לא יקבל שכר שמירה, עד שכיוון שהוא לא שמר כראוי, אבל לשלם את הנזק שנגרם, הוא פטור. אבל, ויש מחייבים בפשיעה. אז מרן הביא את זה בתור סתם, ויש. יש לנו כלל בידינו, כל מקום שמרן כותב סתם ויש, הלכה כסתם. אז נמצא שמרן פסק שפטור, וגם הרמה פסק, שסבורה ראשונה עיקר, שאפילו בפשיעה פטורים. לכן, פשוט שאי אפשר לחייב את הפקיד הזה לשלם על הצ'קים, בפרט שמרן עצמו פסק בסתם, שאפילו אם פשעו ונעבדו, פטורים. לא הביא בכלל את דעת המחייבים. אמנם, השח בחושי משפט, הוא הרבה לחזק את דעת הרמב״ם שחייב בפשיעה, ודחה את כל הקושיות שיקשו עליו הפרשים, והוסיף שאפילו שרוב הפוסקים חולקים על הרמב״ם, אומר לא הולכים אחרי רוב הפוסקים במקום שנראה לעיניים לפסוק כמו המיעוט. כך דעתו של השח. אבל הלכה למעשה, פשוט שאי אפשר לחייב את הפקיד על הצ'קים, למרות שפשע, ולא שם את כל הצ'קים בכספת כמו שצריך, כי הוא יכול לטעון, קימלי כמו הפוסקים שהוא פטור, וכל שכן שכך בעדת מרן השחר ארוך שקיבלנו לרתיו, ואי אפשר להגיד קימלי נגד מרן.
תודה רבה כבוד הרב על התשובה, ואנחנו עם עוד שאלה שקיבלנו לכבוד הרב, שאלה שבאמת כבר, איך אומרים, מכניסה לי תיאבון להגיע לשבת. כבוד הרב, אנחנו רוצים לשאול את כבוד הרב, האם יש חובה לאכול דגים בכל שבת? האם יש מקור לזה? ולמנהג ישראל לאכול חמים בשבת, בשבת קודש, כבוד הרב.
הגמרא אומרת מסכת שבת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על השם ואכלתיך נחלת יעקב אביך. לא כאברהם שכתוב בו קום מתהלך בארץ, ולא כמו ישחק שכתוב בו כי לך וזרעך אתן כל הארצות האל, אלא כמו יעקב שכתוב בו ופרסת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. רב נחמן בר יצחק אומר, אדם כזה ניצול משעבוד גלויות. פה נאמר, ורקבתיך על במותי הארץ, ונאמר, ואתה על במותי מות דרוך. רב יהודה אמר רב, כל מי שמענג את השבת, נותנים לו משאלות ליבו לטובה, שנאמר, והתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. על איזה עונג זה נאמר? שאומר עשה פסוק, וקראת על השבת עונג, ואומר זה עונג שבת. הגמרא שאלה שם, במה מענג אותו? רבי יהודה בר שילת משמד רב אמר, בתפשיל של תרדין ודגים גדולים. בתנא דבי אליהו כתוב, שכל המענג את השבת, זה כאילו מענג את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. ללמד לך, שאם קראת לשבת עונג, עד לקדוש השם מכובד, חיבדת את הקדוש ברוך הוא. לכן, מי שאוהב דגים, יש לו מצווה לאכול דגים. מה הטעם שיש מצווה לאכול דגים? הסיבה פשוטה היא שהדגים טעימים, מתענגים בהם. אבל שמעתי מחמד שון עליו השלום, הוא אומר, כי כל דבר שבעולם שאדם רוצה לאכול, טעון תיקון. רוצה לאכול עוף, צריך לשחוט אותו, צריך למלוח אותו, להוציא את הדם, בפירות, עורלה, תרומות, מעשרות, לחם, להפריש חלה, כל דבר ודבר טעון תיקון. חוץ מן הדגים שלא טעונים שום תיקון, לא טעונים לא לשחיטה, לא צריך להכשיר אותם, למה זה מרמז שבת, שהיא שבת ומנוחה לחיי העולמים, לא צריכים שום תיקונים. ועוד שמעתי רמז, למה אוכלים דגים? לרמז לאדם שלא ידבר דיבור חול בשבת, כמו שכתוב רבותינו, מדבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך בחול. כל בעלי חיים משמיעים כולם, חוץ מן הדג, אף פעם לא שמענו דג שמדבר או משמיע קול או מזמזם, כלום. למה לרמז לאדם שבשבת צריך להיות כמו הדג, בעניין דברי חולין, בשיחות חולין, ידאג. רק ידבר בדברי תורה. כך כתוב בזוהר הקדוש, מן דייטיב בענוגה דשבתה, אסור לי להתערה מילה דחול. דאו פגים פגמו ביומה קדישה. לכן, אמרו במדרש תנחומא, אם אדם מכבד את השבת, זה עדיף ממה שאדם מתענה 1,000 תעניות. למה? כבוד שבת זה דאורייתא, כל התעניות זה דרבנן. וכתב בבתי משה, למה אמרו הגמרא שמענג אותו בדגים גדולים? כי זה רמז לדג הגדול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות הצדיקים. וכך כותב בקיצור השאלה, גם על פי הסוד, שיהיה נזהר לאכול בשבת דגים. למה? כי בפטירתם של צדיקים כתוב, וייאסף אל עמיו. גם בדגי הים כתוב, ייאסף, כמו שכתוב, אם את כל דגי הים ייאסף להם. וידוע שצדיקים מגולגלים בדגים, ועל ידי אכילת דגים בשבת, יוכל לתקן את הנשמות שלהם. ועוד, שהדגים רומזים על אריכות חיים בבריאות. כך הגמרא אומרת במסכת שבת, שלושה, כמה שמנים זקנים יותר, הם מתחזקים יותר. אחד מהם זה הדגים. זה מרמז על אריכות ימים, עם תוספת כוח וגבורה לעת הזקנה. ולכן כתוב בספר תורת אמת, המאכל הראשון בערב שבת, הוא דווקא בדגים, שהדגים היו הבריאה הראשונה מבעלי חיים, וקדושת השבת הוא שורש החיים. לכן מזה פשט המנהג להתחיל את עונג שבת בדגים. לעניין אכילת חמין בשבת, כותב הרמ"א שמצווה להתמין לשבת, כדי שיוכל חמין, זה כבוד עונג שבת. כותב בעל המאור, הוא מביא במליצה על זה, מי שהוא לא אוכל חמין, צריך בדיקה אחריו אם הוא מין. ואמת, עסקו בו עממין. ולהזמין, לבשל ולהתמין, ולענג את השבת ולהשמין, הוא המאמין. וזוכה לכס הימין. כך כותב גם בספר תברת אבות, שמנהגם של ישראל, שעושים חמים, לאכול רגל בהמה בשבת קודש. כי השבת היא אמת. כמו שאמרו רבותינו, אם תשיב משבת, השלבות אמת. וכתוב שעם הארץ מפחד לשקר בשבת. למה? לשקר אין רגליים. לכן אוכלים רגל בשבת להורות שאז מתגלה כוח האמת בעולם. והרבי ממונקה שהיה אומר שבאכילת רגל בשבת הוא תיקון היסוד. ואין בזה דבר מפני הרגל דבר, שהרגליים מועילים להרגל דבר. כל זה מי שבריא לו, אבל מי שמזיק לו פשוט שפטור. ואדם שרגיל לא יסיר ממנהג ישראל גם לאכול דגים, גם להתמין תחמין, ובעזרת השם נזכה לשבת ומנוחה לחיי העולמים.
אמן ואמן, ושיהיה בתיאבון לענג את השבת, כמו שהרב אמר, מצווה גדולה. עכשיו, כבוד הרב, אנחנו ממשיכים בעונג שבת, דברי תורה, פרשת קדושים, ואנחנו רוצים, כמנהגנו בקודש, שכבוד הרב ייתן לנו מענייני פרשת השבוע. בבקשה, כבוד הרב.
פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו. פה מזכיר את כל עדת בני ישראל, שהקדושה היא לא שייכת רק לגדולים וצדיקים, אלא כל אחד ואחד מישראל. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. כל בעלי רבות, כל יהודי באשר הוא, כל אחד מישראל יכול וצריך להגיע לקדושה. והשאלה איך יכול להיות שאדם פשוט יכול להגיע לקדושה עליונה? הגמרא אומרת מסכת יומא, והתקדשתם והייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא. ואז זאת אומרת התורה, קדושים תהיו. לכאורה צריך להגיד, קדושים היו, בלשון ציווי. כמו שכתוב, היו נכונים בשלושת ימים. למה כתב קדושים תהיו? אלא זה אומר הזוהר הקדוש, קדושים יהיו, כי אתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, התורה מבטיחה לנו, שמי שעוסק בתורה, מקדש את עצמו, הוא זוכה להידבק בקדושה, עד שיהיה ראוי להיקרא קדוש. כיוון שהקדושה היא כבר טבועה בעם ישראל. זה אמר, קדושים תהיו, לשון הבטחה. אם תעסקו בתורה ותתקדשו לעצמכם, תהיו קדושים. יותר מזה, מובא בתנא דבי אליהו, שמעיד אליהו הנביא, הוא אומר, מעיד אני עליי שמיים ואת הארץ, בין ישראל, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, ככה רוח הקודש הורה עליו. כבר שאפילו גוי ועבד יכולים להגיע לקדושה. כל שכן אדם בישראל שיש לו חלק, הנשמה שלו חלק, לא הממעל, שיכול לקדש עצמו בתורה ובמצוות, ולהגיע למדרגה של קדושה. אבל רש"י אומר, דבר אל כל עדת ישראל, פלשה זו נאמרה בהקהל. למה? שרוב גופי התרועה תלויים בה. אומר החתם סופר, למה רש"י מדגיש שפלשה זו נאמרה בהקהל? הוא אומר, בא לרמז לאדם, שלא יפרוש לגמרי מבני אדם, יגיד אני רוצה להיות צדיק, להיות קדוש, יהיה בבדידות כדי לקדש את עצמו, אלא אדם צריך להיות מעורב עם הבריות, ועם זה יקדש את עצמו. כי כך הוא רצון השם, שיהיה אדם לא רק לעצמו, גם מקרב את אחרים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לכן הפרשה הזו נאמרה בהקהל, ללמד אותנו שאדם צריך להתקדש כשהוא בחברת בני אדם, כך ירוויח פעמיים, גם יקדש את עצמו, גם ישפיע על אחרים שיתקדשו גם הם. רש"י ממשיך ואומר, קדושים תהיו, הבו פירושים מן העריות ומן העבירה. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כך אומר הירושלמי, למה נשמחה פרשת עריות לפרשת קדושים תהיו? ללמד אותנו שכל מי שהוא פורש מן העריות נקרא קדוש. ואחר כך נאמר, איש אמו ואביו תיראו. מדוע נשמח פסוק הזה לקדושה שהרחקה מן העריות? אומר אור החיים הקדוש, התורה באה ללמד אותנו מה הדרך להינצל מן העריות, שאם יש לאדם ניסיון חס ושלום, יצייר במחשבתו את דימות דיוקנו של אביו, וזה יחזק אותו לעמוד בניסיון ולהינצל מן החטא. כמו שאמרו רבותינו במסכת סוטה בעניין יוסף הצדיק, בשעה שעמד בניסיון עם אשת פוטיפר, ראה בחלון את דימות דיוקנו של אביו שהזהיר אותו לא לחטא. ומכוח הזה הוא התגבר ולא חטא. ודבר זה הוא סגולה לכל אדם, שאם חס ושלום יסתרו תוקפו, תקף יסייר את דמות דיוקנו של אביו, וכך יתגבר בו הכוח הקדושה וישבר מן החטא. אבל בכל מקום, צריך האדם לקדש את עצמו ולהתרחק מאוד מהניסיון. רק אם בא לידי ניסיון, חס ושלום, יסייר את דמות אביו וינצל. וזה פרשו דברי הגמרא בקדושין, אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה. אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות דגומה. כלומר, האב צריך תמיד לדבר לבנות תורה, לגדל אותו בדרך התורה והיראה, שלא יימשך אחרי יצר הרע ולא יבוא לניסיון. וכל שכן, כמה שצריך לברוח מכל המכשירים הטמאים האלה שמטמאים נפש האדם. אבל אם בא לידי ניסיון, יש לאב כוח סגולי להציל אותו מן החטא, על ידי שהבן יצייר את דמותו בשעת הניסיון. ועל זה אמרו, אשרי מי שרואה את תורה באומנות מעולה, שאבים למדו תורה, מגדלו בדרך התורה, שיתרחק מן החטא ולא יבוא לניסיון. אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה, שבא לידי ניסיון, ועל ידי זה צריך לראות דמות אביו כדי להתנצל מן החטא. אחתם סופר אומר, מה שכתוב, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם. הוא אומר, מה זה שמרתם? לשון ואביו שמר את הדבר. הכוונה, לשון המתנה וציפייה. שאדם תמיד יצפה ויחכה, מתי יבוא לידי מצווה והקיימנה כדי שאוכל להתקדש. השם יעזרנו, שבעזרת השם נזכה כולנו להתחזק, בפרט בימים האלו שהם ימי ספירת העומר, שכולנו מתכוננים למתן תורה ומנהג קהילות הקודש בכל הקהילות, לקרוא בשבתות אלו פרקי אבות שיש בהם דברי תורה ומוסר, לעורר הלבבות להבינו שבשמיים, ובעזרת השם נזכה שקראת חג השבועון נקבל תורתנו הקדושה בקדושה וטהרה, ונקבל פן משיח צדקנו מהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן. יישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, כבוד ראש אבות בתי הדין רבה של הגבעה הצרפתית, הרב ברוך שרגא, בתוכנית ברוך שאמר. תודה רבה על התשובות המחכימות על פסקי הלכה, יגדיל תורה וידי. תודה רבה למאזינים. מאזינים שרוצים לשלוח שאלות לכבוד הרב, יכולים לשלוח שאלה בפקס 02-582-5430, 02-582-5430. תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. ברוכים תהיו.